פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ברדיו סול, שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. היום יש לנו תוכנית מעניינת במיוחד, היום יש לנו מישהי מאוד מעניינת באולפן, אני רק אשיג אותה, אני רק אציג אותה, רק רגע. שלום למישל טיבולי, טיבולי. רק רגע. כן, דברי עכשיו.
עכשיו שומעים?
כן.
כן.
שומעים מצוין.
שלום לכולם, שלום רחלי.
שלום, שלום. אז אנחנו, היום אנחנו בתוכנית שלנו ננגיש מושגים רוחניים מעולמות התודעה, מדע והרוח, ננתח אירועים מחשביים ואקטואליים, נקשר אותם לרוחניות, ניתן כלים והמון רוח ואהבה ותקווה. אני אשמח מאוד שאתם תשתפו את התוכנית הזאת, יש לנו תוכנית מאוד חשובה היום, תכף אתם תשמעו, כדי שעוד אנשים גם יקבלו כלים, גם יוכלו לדעת, וגם יוכלו להתערם. כאן באולפן איתכם, רחלי רביב גרינברג, מרצה לתודעה גבוהה, מנחת NLP, מתמחה בחרדות, ומחברת הספר נבראנו בצלמו. והיום איתי מישל טיבולי, מורת דרך רוחנית, מלמדת איך להתחבר לנשמת האדם, והיום אנחנו הולכים לדבר על איך להימנע מליפול לקטות, לגורואים, קבלה מעשית ודמויות מניפולטיביות, בכל מיני תחפושות רוחניות. מהן הנורות האדומות שחשוב לזהות מראש, ואיך לפעול אם כבר נפלתם למקום הזה. אנחנו נזהה בין טענות שקריות לאמיתות, גם אם אנחנו לא מכירים את הנושא. אז מישל, מה שלומך?
וואו, רחלי, אני מה זה מתרגשת היום.
איזה כיף.
כן, אני מתרגשת קודם כל ככה לשדר ביחד איתך, ואני מתרגשת מהנושא הספציפי הזה. אז תודה, תודה, תודה שהזמנת אותי.
איזה כיף. אז אנחנו ככה כדי להתחיל בטוב את השידור, אנחנו נתחיל לשמוע שיר. את בחרת לשמוע את רפי אותי אהבה.
נכון.
שיהיה גם תדר של שידור מרפא. שיהיה שידור מרפא ללב.
להתחבר ללב, כן.
להתחבר ללב, ובואו נשמע אותה. יאללה. וואו, איזה שיר מקסים.
נכון, אוף, זה הרגיע אותי ופתח לי את הלב ברגע.
איזה כיף, יש תדרים טובים לשירים. כן. מרגישים אותם מיד.
ממש.
אז אנחנו, אין מה לעשות, צריכים לצלול לתוך הנושא, הנושא קצת כבד, אבל זה חשוב, נכון. חשוב. ואני מבטיחה לכל המאזינים שלי שרגילים, שאני מדברת על נושאים יותר כלילים ככה, ונותנת המון תקווה. יהיה לנו תקווה, יהיה לנו כלים בסוף, אנחנו נתחבר לזה, אבל קודם בואו נבין. אז מישל, תספרי לי, איך הגעת בכלל, בתור מורה רוחנית, איך הגעת לעסוק בזה בכלל? כתות ומה?
וואו.
איך הגעת לזה?
אז בואי נתחיל ככה שאני התחלתי את הדרך התודעתית הרוחנית שלי בסביבות משהו קצת לפני עשור. נפתחתי לעולם הזה במקום מאוד מאוד טבעי, ככה שלא למדתי אף פעם שום דבר, שיש בזה את המינוסים ויש בזה את הפלוסים. הפלוסים היו בזה שהלכתי את הדרך הנשמתית שלי, אני קוראת לזה. זאת אומרת, כל מה שהרגשתי ונפתח בי והרגיש לי טוב, עשיתי. ספרים, לימודים, כל מיני סדנאות, לא יצא לי. פשוט זה לא היה במסלול שלי. אבל מה שנקרא בין היהוד המשני ליהוד הגבוה שלי, אני קוראת לזה, היה לי איזה תפר. הייתי צלמת, אומנית, גרפיקאית. והתחלתי יותר ויותר לעשות צילומים לאנשי רוח. פתאום זה נפתח בפניי כל הדבר הזה. פתאום כל האנשים שמגיעים לצילומי תדמית והכל, סדנאות, תקשור, רייקי, מה זה הדבר הזה? אני לא מכירה את הדברים האלה, אני מכירה את מה שעובר דרכי, אבל לא מכירה את המושגים. אז באתי מאוד פעורה לתוך לצלילה הזאת, נקרא לזה ככה. ואז הכרתי אדם. שבאמת היה במקום מאוד שבור, ואני חושבת שבאמת אחד הדברים שבאתי לעשות בעולם זה לעזור לאנשים למצוא את המסלול הנשמתי שלהם, בין אם אני מודעת לזה, לבין אם אני לא מודעת לזה. לפעמים זה פשוט קורה באופן טבעי. ובן אדם הזה ממש היה צריך עזרה. והוא כל הזמן רצה להסביר לי וללמד אותי דברים שקשורים לקבלה. ועכשיו אני באופן אישי לא הייתי שם. הקשבתי לו והקשבתי גם לכל המקום לא טוב שהוא נמצא בו, ואמרתי לו, בוא תקשיב, בוא תעלה על התלם, קח את כל זה, תתחיל ללמד אנשים, אני רואה שיש לך את הפאשן. ואומר לי, אבל איך אני אעשה את זה? אין לי צופים, אף אחד לא עוקב אחרי. אמרתי לו, אני אעזור לך. באמת, רחלי, ממקום של אהבה ונתינה לאדם אחר, מרצון של לעשות טוב לבן אדם שיש לו כנראה מה לתת בעולם, ויש לו קהל, כל כך הרבה אנשים, אני יודעת, מחוברים לנושא הזה של קבלה. אם אני יכולה לפתוח איזה דלת, למה לא? ופתחתי לאדם הזה את הדלת, וממש הצגתי בפני הקהל ואנשים שעוקבים אחריי את הנושא, ובאמת ככה הגיעו הרבה אנשים. אפילו עזרתי לתפעל את כל הדבר הזה, זה לא ליווי עסקי ושום דבר, עשיתי את זה ככה נטו מאיזה מקום אינטואיטיבי אוהב. אבל מה שקרה זה, התחלתי לראות משהו מעניין. התחלתי לראות בן אדם שהיה לפני רגע שבור, ורק רוצה משהו להגשים את עצמו, וזה התחיל לתפוס צורה שלא אהבתי את איך שזה נראה. זה התחיל להיראות כמו בן אדם שמתחיל לאגור כוחות מאנשים לא באופן טוב. התחלתי לראות המון גאווה. התחלתי לראות החלפה של תדמית, ממש מול העיניים שלי בשניות, כמו בן אדם שבשנייה אחת כל המראה, כל התדמית משתנה. עכשיו, דברים כאלה קורים, אבל הם קורים באופן טבעי ואותנטי. ואני שמתי לב שזה לא טבעי ואותנטי, זה איזה מקום של עכשיו לנסות לעטות משהו ולהיות משהו גדול ולהיראות גדול ולהדיר את עצמו. ואני מאוד לא אהבתי את זה.
את יכולה להגיד גם שזה שיווק בעיקרון, לא?
זה היה שיווק, אבל זה היה, זה סחף מאוד מהר. יכולתי לראות במצמוץ איך הדבר הזה פתאום נהיה דבר גדול. שנייה לפני זה לא היה שם כלום. ואז התחלתי להגיד לאותו בן אדם, אמרתי לו, תקשיב, אני שמה לב שיש דברים מסוים שלא נראים לי פה טוב. שים לב על הגאווה, אני לא רואה את הענווה. אפשר להגיד שקצת נכנסתי בו, ממקום טוב, והוא לא אהב את זה. ואז אמרתי לעצמי, טוב, יש פה עניין, אני לא יכולה לקחת את כל מה שעשיתי. אני יכולה או ללכת אחורה ולא להיות חלק מהדבר הזה יותר, לנסות לעזור לאותו בן אדם, או לנסות לעזור לאנשים שכן מתחברים לשם. לאורך הזמן עוד ניסיתי לראות מה אני יכולה להועיל פה, כדי ליישר קצת את הבן אדם ואת הקו שהוא לקח, ככה בתוך איזו שליחות שנראית לי מאוד מאוד גדולה, אבל נראה שהוא היווט את התדר. אבל מה שקרה זה חוויתי שכל העולם שלי הפך למעוות. זאת אומרת, כל האנשים סביבי הפכו להיות סכסוכים ודברים. הדלת שנפתחה לא הייתה נקייה. פשוט לא הייתה נקייה. והדרך היחידה שלי לצאת מהדבר הזה היה פשוט להתרחק 10 צעדים אחורה מכל האנשים שהיו סביבי, שחלקם היו חברים טובים שלי.
שזה כבר נורה אדומה. אנחנו נדבר אחר כך בהמשך על נורות אדומות, וזה ככה הדליק לך נורה אדומה.
ממש, ממש, ממש. לקח לי זמן להתנתק, כי היו שם עוד חיבורים שלא היו כל כך פשוטים להתנתק מהם, אבל מהפעילות עצמה לא הייתי חלק. אפשר לומר שאף פעם לא הייתי חלק מהפעילות, אבל כן שמי נלקח, וכמה שיתופי פעולה שנעשו. בעצם המון אנשים לאורך הרבה הרבה שנים חשבו שאני חלק מהדבר הזה, כשאני כבר מזמן, מזמן, מזמן לא הייתי. אז זאת אומרת, בתוך הדבר הזה, אני חוויתי אותו מבחוץ בפעם הראשונה, ויכולתי ממש לראות איך זה נרקם, איך מכלום בן אדם תופס פתאום איזה עוצמה, ומה העוצמה? העוצמה היא האנשים שהולכים אחרי אותו בן אדם. זאת העוצמה. היא לא עוצמה רק האישית של אותו בן אדם, כי אם הוא מדבר על הקיר, זה לא עוזר לו בכלום. העוצמה הייתה כשאנשים התחילו ללכת אחריו, ויכולתי לראות איך זה קורה וכמה זה מסוכן. אני המשכתי בדרכי. מלמדת, מתפתחת, מלמדת את הדרך שלי, שהיא הדרך האינטואיטיבית הזאת, של לא לפי ספרים שאני כמובן לא מתנגדת לה, יש דברים מדהימים בלימודי ידע עתיק וקדום וכל מיני דברים מהתורה, אבל במקרה שלי לא הלכתי בדרך הזאת, אני יותר מורה רוחנית נקרא לזה של העולם החדש יש אנשים קוראים לזה, אבל כל הזמן הרגשתי שאני לא יכולה כל כך בקלות להתנתק מהדבר הזה, זה כל פעם מרים ראש, אנשים כל פעם שואלים אותי לגבי זה.
זה כאילו כל הזמן מושך אותך לשם.
כל הזמן חזר אליי, שמתי לב שאנשים מאוד סומכים עליי ושואלים אותי מה כדאי לעשות, איפה כדאי ללמוד, ואמרתי, אין מישל, את כנראה לא יכולה להעלים עין מהדבר הזה, יש לך פה איזשהו מקום לחשוף אמיתות, עם כמה שזה לא כיף רחלי.
ממש.
וזה לא כיף. כי כשבן אדם שבוי בתוך, במקום מסוים, גם אם תשימי שלט מול הפרצוף שלו, הוא לא ירצה להקשיב. זה רק כשבן אדם בא ורוצה לדעת או רוצה עזרה, רק שם ניתן לעזור. אז זה מקום מאוד טריקי להיות בו.
אז בעצם יש היום המון לימודי רוחניות, יש המון מקומות שמציעים את הרוחניות, כי אנשים נמשכים לזה. זאת אומרת, זה ביקוש והיצע. אבל במקום הזה אני מרגישה שיש גם המון מלחמה על נפש האדם. זאת אומרת, יש ממש שם מלחמה של חושך ואור. כאילו גם חושך רוצה לקבל לעצמו איזושהי חתיכה. זה לא יכול להיות רק אור. כל הרוחניות זה רק אור. ובעצם אנחנו פה בשידור הזה רוצות לעשות סדר. אנחנו רוצות לתת את כל הנורות האדומות. אנחנו רוצות ממש לתת לכם את הדרך, איך שזה מתחיל, כי זה מתחיל נורא בקטנה, נכון? זה מתחיל באיזה נקודות קטנות כאלה שאפילו יכולות לעבור מתחת לרדאר, ואחר כך זה הולך וגדל וגדל, כמו משל של הצפרדע, ששמו אותה במים, וככה הדליקו את האש, ובהתחלה היה לה חמים ונעים.
ג'קוזי.
ואז כן, ולאט לאט מגבירים את האש, מגבירים את האש, והיא לא שמה לב, כי זה סך הכל הטמפרטורה אחת, בסדר, עד שהיא מתבשלת בסופו של דבר.
נכון.
וככה הם תופסים אתכם. אז בואי תתני לנו כמה סימנים. איך אני יכולה לוודא שאני לא נכנסת לקאט מסוכנת, או הולכת אחרי גורו שרק רוצה לקבל לעצמו? מה הם הסימנים בכלל לקאט?
אוקיי, אז אפשר להגיד שהרבה מהקטות, כשנכנסים פנימה, אז יש איזה הוק, אני קוראת לזה, ממש חכה כזאת עם פיתיון, שהכל נראה בהתחלה מאוד קסום, לרוב הרבה דברים יהיו חינמים, לרוב המידע יהיה מציל אדם. אני יכולה אפילו לתת רגע דוגמה, סתם גללתי אתמול במדיה וראיתי סיפור על מישהי שהיה לה קאט של חתולים, להציל חתולים. זאת אומרת, זה יכול להיות כל נושא שאדם,
מה שהכי תמים שיש,
כל נושא שבן אדם מתחבר אליו, ויש אנשי חתולים שהם רוצים לעזור לחתולים. מה שהיא עשתה זה היא אמרה לאנשים שהם מחויבים, הם חייבים לאמץ 30 חתולים כל אדם, אם לא יקרה להם משהו רע או שהם ייכנסו לגיהנום.
כאן כבר יש את הנורה האדומה הראשונה.
אז קודם כל, אוקיי, משתמשת בחולשה של אנשים של להציל חיות, אבל חייבים לקנות ממנה את החתול, זאת אומרת, צריך לשלם לה כסף, ואוי ואבוי, אם לא תעמוד לפי הסטנדרטים של מה שאני מכתיבה, כי יקרה לך משהו לא טוב. לאט לאט הבנתי שאנשים התחילו לשים לב שבכסף שהם תורמים לה, היא עושה ניתוחים פלסטיים וכל מיני דברים לעצמה, וזה התחיל לעלות חשדות. כמובן שבטח הנושא והסיפור הרבה יותר מורכב, אבל ככה ראיתי ככה כמה דקות ואמרתי, או, זה ממש מתחבר לי, כי זה יכול לגוע בנקודת חולשה של כל בן אדם. זאת אומרת, אני כבן אדם בדרך כלל אמשך להיכנס לאיזשהו מקום של איפה שיש לי פצע או חוסר. ואנשים שהם ירצו לנצל את זה, הם ירצו לגוע לנו, ממש לגעת לנו בנקודה החלשה הזאת. אז קודם כל שימו לב, נקודת, אם אתם באים מתוך חוסר, מקום של אני חייב כרגע עזרה, שימו לב שאתם נכנסים בחולשה, זה כבר דבר שיכולים לנצל אתכם בו. עכשיו, אם משתמשים בחולשה שלכם כדי שיהיה קלף עליכם, זאת אומרת, את באת מבית שבור, אז בואי, תהיי פה המשפחה שלך כאן. אין לך הרי משפחה, אנחנו המשפחה שלך, אנחנו נציל אותך. דינג, דינג, דינג.
אז ככה בעצם מנתקים אותך מכל המשפחה האמיתית שלך ומכל החברים שלך שמכירים אותך כל השנים.
נכון, אז יש פה ניתוקים וזה הולך בהדרגה כמו שאת אמרת, אז יהיה, לפעמים יהיה קצת קשה לשים לב בהתחלה, אבל אחד הדברים המאוד, עוד מאוד מאוד חשובים שאני חושבת שהוא היסוד של הכל, זה האינטואיציה הראשונית הזאת. הדבר הזה הראשון שמרגיש לי בגוף, כשנתקלתי בסרטון, בפרסום, במודעה, בכל דבר אחר, מה אותו בן אדם שמציג את עצמו, איך הוא מרגיש לי. אם בשנייה הראשונה אמרתי, מרגיש לי שיש שם ידע מגניב או מעניין, אבל כוחני קצת, או הבן אדם קצת רואים שיש לו אגו, או הדיבור שלו מאוד מתנשא או מזלזל באנשים אחרים, אבל המילים מאוד יפות ברקע וככה. יש לי איזה ערבוביה, רגע, רגע, התבלבלתי, התערבבתי פה. אם אני מרגישה את הערבוב ואת הערפול הזה, זה כבר סממן. אם אני מרגישה סוג של התמכרות, כמו, יואו, עכשיו אני רוצה יום ולילה לשמוע את הבן אדם הזה מה יש לו להגיד, או יום ולילה להגיע לכל סדנה, לכל דבר שהוא מציע, צריך לשים לב, אנחנו לא אמורים להרגיש שהדבר הזה הוא ממכר עד כדי שאנחנו כבר נכנעים לדבר הזה לחלוטין.
שזה משתלט
על החיים. שזה משתלט עלינו, mm-hmm. יפה. התחושה הזאת של איזה אנרגיה שמשתלטת עלינו, היא בדרך כלל לא דבר חיובי. בטח ובטח אם זה משתלט לנו על התודעה.
נכון. אז רגע, אני לוקחת אותך איזה שני צעדים אחורה, יאללה. שנייה, כי אנחנו עוברים פה על דברים נורא נורא חשובים ובסיסיים. בעצם הדבר הזה שאת אומרת, בואו תרגישו בהתחלה, נקרא אינטואיציה. נכון. והאינטואיציה זה משהו שמופיע בשלוש שניות הראשונות בעצם, ולאנשים זה נראה כאילו עלתה מחשבה ונורא קל פשוט למחוק אותה, כאילו לא הייתה שם, בסדר, נכון. אז לא נכון, ומתחילים להתווכח עם זה, אבל האמת היא שהאינטואיציה זה הדבר הכי מדויק שיש. האינטואיציה זה ה-GPS שלנו, ובעצם בזוהר כתוב שהבורא לא השאיר אותנו כאן לבד, הוא נתן בנו איזשהו חוט שיוצא מאיתנו והולך למעלה, וזה האינטואיציה שלנו. אנחנו רק צריכים לחדד את ההקשבה הפנימית הזאת, כדי להבין מה עושה לי טוב, מה לא עושה לי טוב, איפה אני בתוך כל הסיפור הזה. בסדר שהוא גדול והוא יודע, זה עוד איזשהו סממן.
כן, אני יודע, אתם לא... נכון, ויש לנו את המיינד החופר, המתוק שלנו, שתמיד יתחיל להגיד לנו, לא, 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 אבל כל כך הרבה אנשים הולכים, אז כנראה שזה טוב, או לא, לא, לא. כמה ידע, סימן שזה טוב. עוד פעם, השלוש שניות הראשונות האלו, אנחנו באמת, באמת, זה עבודת חיים, להתחיל להתייחס נכון. לזה, ושנייה נכון. לעצור, ולהגיד, היה פה משהו מקווץ, היה פה משהו שהיה נראה לי לא טוב, ואז כל השאר שעוטף, זה בדרך כלל המיינד, המוח הזוחלי, שהוא ככה, הרבה פעמים יימשך למקומות שהפצע בתוכנו רוצה ללכת אליו, זאת אומרת, המקום הפגוע, אולי
כן,
יש לי משהו שם.
כן, שרוצה לקבל ריפוי. אבל הוא לא מקבל ריפוי, ובעצם במקומות האלה רק מעמיקים את הפצע.
נכון.
רק מעמיקים אותו.
נכון.
אבל רגע לפני שאנחנו נדבר על איך מעמיקים אותו, זה נשמע לי ככה שאת מדברת מניסיון אישי. את רוצה לשתף איתנו איזושהי חוויה שעברת, או אנשים שליווית אותם, שבעצם מספרים על חוויות שהם עברו?
אז אני יכולה להגיד שאחרי שקלטתי את התחכום הזה הראשוני שהייתי עדה לו, ממש בלייב וראיתי איך הוא קורה, אז באמת בתוך המערך הזה, אחת לכמה זמן היו פונים אליי אנשים, והייתי רואה איך יש להם במבט איזשהו פחד לספר לי משהו שהם רוצים לספר לי, אבל מסתכלים אליי ובעיניים מבקשים ממני עזרה. עכשיו, לא הייתי יודעת מה הם מבקשים ממני, כי הם לא היו מדברים, עד שהייתי מנסה לדלות איזשהו מידע, ויום אחד ככה חבר, מישהו שליוויתי, אבל הפך להיות קצת יותר חבר, אמר לי, תראי, נכנסנו שם לאיזה מערכה, ונאמר לנו להתחלק לקבוצות, וכל קבוצה, כמו משפחת נשמות. עכשיו, זיהיתי את המידע הזה, כי אני יום אחד העברתי איזשהו מסר, שיש לכולנו משפחת נשמות, ולאורך החיים אנחנו נזכה יותר ויותר להכיר, וממש להתאחד בקבוצות. אני ארגיש שיש לי פה אנשים שפתאום, איך לא הכרתי אותך לפני זה, אני מרגישה כל כך קרובה. ולקחו את המידע הזה ועשו את זה תרגיל בקבוצות, בתוך איזה מקום, אבל שמו איזה מישהי מנטורית מעל כולם, והיא התחילה להגיד להם, אתה מהחושך, אתם לא, אתה צריך ניקוי, אפילו שימוש, אני אגיד בכוונה כל מיני מילים, כי אולי אתם תזדהו יותר לדברים, רפטיליאנים, סיטרה אחרה, והוא אמר לי, זה נורא, נורא מפחיד, אנחנו לא יודעים מה לעשות, פתאום אנחנו, כל אחד מסתכל לשני, והוא אומר, אולי הוא מהחושך, אולי אני צריכה להיזהר ממנו, זאת אומרת, גם צוותו אותנו בקבוצות, ועשו מין מסחרה מהדבר הזה של, אני קבוצה ואתה קבוצה ואתם קבוצה, וגם אומרים לנו בתוך הקבוצה, אתם לא טובים, אתם כן טובים, ומתחילים ליצור סכסוך ופחד בין האנשים. אמרתי לו, תביא לי שמות של אנשים שנמצאים בקבוצות האלה, בבקשה. הוא פחד. אז הוא אמר לי, אני אגיד לך מישהי אחת, והיא, שהיא תשתף איתך פעולה. אמרתי, סבבה. ניגשתי אליה, היא גם פחדה מאוד, רחל, אמא, ממש ראיתי את הפחד בעיניים שלהם, שחלילה, מישהו יגיד להם משהו אחר כך, או יקרה להם משהו. ואז לקחתי את הרשימת שמות של כל האנשים בתוך הקבוצות האלו, הכנסתי אותם לקבוצת וואטסאפ ואמרתי להם, תקשיבו, בואו נעשה כזה דבר ביחד. עכשיו, אני באה מבחוץ, אני לא קשורה למערכה, אבל אמרתי להם, אם אתם רוצים עזרה, יש לי פתרון. וזה כלי מאוד מאוד מעניין, כי זה נותן דוגמה לאיך בשנייה אחת מנטרלים בן אדם. אוקיי, יש את הבחורה הזאת שאתם מפחדים ממנו, ששמו אותה השומר המפחיד הזה, כולם מתעלמים ממנה מעכשיו, תחסמו אותה, אל תענו לה להודעות, אבל כולם, כל מי שנמצא פה, לא עונה לה יותר. זהו, סיימתם. אין לה על מי לשלוט יותר.
אין לה כוח יותר.
אין לה כוח יותר. וזה נעשה, הם עשו את זה. נתתי להם גם את הביטחון לעשות את זה, ובאמת, הבחורה יום למחרת הגיעה לשם ללימודים, והסתובבה כמו איזה רוח רפאים, לא ידע מה לעשות עם עצמה, ולמחרת כבר לא הגיע. זאת אומרת, הצלחנו ממש לפוצץ את המערכה הזאת של משהו שניסו לעשות שם, אני אפילו לא יודעת מה ניסו לעשות, וזה לא עניין אותי. פשוט נעמדו לי המחושים, והרגשתי שאני חייבת לתת מענה לקבוצת אנשים מפוחדים ששמו מעלם איזה גורם מוסמך למי זה רוע ולמי זה טוב. וזאת רק דוגמה קטנה, נתקלתי בכמה וכמה דברים כאלו, תוך כדי תנועה בזמן הליווי שלי, וכל פעם סיפור אחר, ויצא לי לפוצץ כמה מערכות כאלה, אז אני מרגישה שממש כמו, באתי פה עם איזה סנסור, עם איזה, ולא תמיד אני יודעת לזהות את האנשים האלה מראש, כן, אני לא איזה חכמה גדולה, עובדה שאני נתתי במה לבן אדם שבסוף נהיה שם בלגן אחד גדול, אבל מה שכן, אני מצליחה,
זה מעניין מה שאת מספרת פה, כי בעצם לקחת כלי שהוא מאוד מאוד פשוט, שאנחנו יודעים גם להשתמש פה ברוח. זאת אומרת, קודם כל אנחנו רואים פה שהשליטה על אנשים, על המיינד של אנשים, נעשית על ידי הפחדה.
בדיוק.
אז זה כבר איזשהו מנורה אדומה, יפה. שברגע שאתה מפחד, אז אפשר לשלוט עליך, ואנחנו מכירים משמעית. את זה גם מימי הקורונה.
כן.
אז זה דבר ראשון. והדבר השני, זה שימוש במושגים שאתה לא מכיר. כי ברגע שהם זורקים לך סיטרה אחרה, וזורקים לך כל מיני מילים כאלה, ואנחנו נדבר על הפירושים כן, האלה, כן. כדי שנבין, כי לי זה כואב שפשוט לוקחים פירושים של קבלה, שהיא כולה רוחנית בכלל, ולא מדברת על העולם הזה הרבה פעמים, אלא כל מיני דברים שהם קשורים למחשבה, עולם המחשבה, תיקון של עולם המחשבה, תיקון של עולם הרגשות, שזה ישפיע על עולם המעשים, ובעצם מאפתים את זה לחלוטין, יוצרים מזה הפחדה, זה פשוט נורא הדברים האלה.
נכון.
אז בעצם זאת עוד נורה אדומה, של אם אתה לא מכיר, תפתח גוגל, בסדר? תראה מה זה בגוגל, לא להאמין מיד לדברים כאלה, כי יכול להיות שעושים עליך איזושהי מניפולציה.
נכון.
זאת אומרת, לפתוח את החושים, לפתוח את האינטואיציה, משהו שם לא תקין.
נכון. עכשיו יש לי עוד דוגמה. לצערי, נתקלתי בכמה וכמה דברים לא כיפים. היה עוד איזושהי קבוצה כזאת שהתחילה להתאחד, ולקח לי קצת זמן לקלוט שמנסים להשתמש בי פרזנטורית. במקרה זה הייתי אני, כן, אז אני נותנת את הדוגמה עליי, אבל זה יכול להיות כל אחד. ואז, כאחת שאנשים רבים סומכים עליה, ואני מודה לבריאה שיש לי את היכולת, אני ממש בהודעה גדולה, אבל בעצם לקחו את השם שלי, והתחילו להזרים אנשים בשמי, ולהגיד דברים בשמי, ואנשים סמכו על הקבוצת הנשים האלו. לקח לי קצת זמן לקלוט את זה, וכשקלטתי, שוב פעם, יצרתי קשר עם קבוצה של איזה 50 אנשים, ואמרתי, תקשיבו, אני לא חלק מהדבר הזה. אתם יכולים ללכת אחרי זה, אבל תשתמשו באינטואיציה שלכם, אני לא שם.
זה בדיוק העניין של לקחת הקבלה ולהשתמש בשמה, אבל להוות אותה לגמרי.
נכון.
אז לקחת אותך הנה, זאת מישהי מהאור שאנחנו מכירים, אז בוא ניקח את השם שלה, וככה אנחנו נצא טוב.
וככה התחלתי להבין כמה אחריות גם יש לנו בתור אינדיבידואלים, עם מי אנחנו, למי אנחנו נותנים במה, עם מי אנחנו מתחברים, איזה קבוצת אנשים הולכים. אני בן אדם שבמהות שלי מאוד רוצה קהילתיות, אני מאוד רוצה לחזור לקהילתיות.
היום יש איזושהי חזרה לקהילתיות, יש רצון למצוא את הביחד.
ממש. אני יכולה להגיד לך שלקח לי כמה שנים אחרי הדבר הזה להתאושש ולא לחבור לקבוצות של אנשים רק בגלל הדבר הזה, שנכנסת איזו טפילות אנרגטית נסתרת כזאת ומאוד בעדינות ומשבשת את כל המערכה.
אגב, את הפעילות האנרגטית, שזה בעצם כאילו מה שעשית פה בפיזי, אפשר לעשות גם ברוחני.
נכון.
זאת אומרת, פשוט לחסום אותם בצורה רוחנית. לחסום כן. אותם, להגיד, אני לא נותן לזה להשפיע עליי, זה לא מעניין אותי יותר, אני לא נכנס לסרטונים שלו או שלה, אני יודע שזה לא עושה לי טוב, אני לא הולך למפגשים, לחסום אותם מבחינה תודעתית.
נכון.
ברגע שאנחנו מחליטים שזהו, לא נכנס אלינו שום דבר, התודעה שלנו מספיק חזקה כדי לחסום את זה. הבעיה היא שהפחד מכניס אלינו דברים, כי אנחנו אומרים, אוקיי, כנראה שמשהו אומר, זה נכון.
וגם כשאנחנו מקשיבים למידע שיש בו בכוונה מסרים סבלימינליים, כל מיני שוטלים שם, כל מיני דברים שיתקעו לנו בתודעה, אז פתאום אפשר להבין כמה אנחנו צריכים לסנן גם את מה שאנחנו מקשיבים לו סתם. אין סתם. אגב, בגלל זה אני לא צופה בחדשות. עוד פעם, זאת הייתה ההחלטה האישית שלי, כי אני זקוקה לסינון של תכנים כאלו שנדבקים לי בתודעה, ואז הם פשוט, בלי שאני אשים לב, פשוט מסתובבים לי בראש. אז גם שאנחנו צופים בסרטון כזה מאוד תמים ודברים, יש אנשים ששוטלים מסרים בכוונה, זה ממש משהו ש...
כדאי להיות מודעים לזה.
בהם.
כן. אז מה עם הנורות האדומות שאנחנו ממש, שנדע ככה שזה ברגע שאנחנו נתקלים בזה, אנחנו נגיד לא, פשוט נעשה סטופ ונגיד לא.
יפה. אז כשמנסים להכניס אותך למקום מסוים ולהגיד לך, פה אתה תקבל במה, פה אתם תקבלו כסף או שכר טוב, פה אתם, מפה אתם תהפכו להיות מטפלים גדולים או מתקשרים גדולים, או ככה בעולמות הרוח, יש אנשים שהשליחות שלכם, מפה אתם תצליחו לצאת החוצה והמון אנשים יכירו אתכם. זה נשמע מאוד מפתה. יש אנשים שכל החיים שלהם מחפשים את הבית, את המקום הזה שבו הם יוכלו להרגיש שרואים אותם. בטח ובטח אם הם הגיעו מבית שבור, בטח ובטח אם הם הגיעו מבית שהתעללו בהם, ויש המון אנשים שחוו פגיעות בבית, ואז פתאום משחקים לך על הנושא גם של הבית, גם של הפרנסה, גם של השליחות שלך או הייעוד שלך. אז כל פעם שמנסים יותר מדי למכור לנו כמה טוב יהיה לך אם תבוא אלינו מאשר אם תלך לאנשים אחרים.
נכון.
מוגזמות, מסנברות. כן, אנחנו ממש ממש צריכים לשים לב. דיברתי הרגע על הנקודות הכואבות, כמו אין, במקום אחר לא יצליח לך, לא ילך לך כי אתה לא יוצלח, אבל פה אני אקח אותך ואני אעשה ממך משהו גדול, אני ינקה אותך. אני ממש שמעתי שאנשים אומרים שמשתמשים במילים כמו, אתם הגעתם מהמיץ של הזבל, אנחנו פה הרמנו אתכם. אמיתי, אמיתי.
מורידים אנשים כדי להרגיש עליונות. זאת אומרת, כשהבן אדם עומד מולך והוא מוריד אותך, אז הוא מרגיש עליון, הוא מרגיש טוב.
ממש, וגם, הנה, נתנו לך המון דברים טובים, אם לא תיישר קו עם האג'נדה שלנו, עם משהו אחר שעכשיו אנחנו מבקשים שתעשו, בוא נקרא לזה השלב הבא בתוך הפעילות, אז אנחנו ניקח לך הכל. את הפרנסה, את המעמד, הרבה פעמים גם כן נעשה לך שיימינג, ואז אנשים מפחדים לצאת מהמקום הזה שהם נכנסו אליו. טוב, אז פה...
זה היה ככה הדין, מה שאת מספרת.
ממש, אנחנו ניגע קצת בדוגמאות יותר, יותר מוחשיות, אבל כן, שיימינג והשפלות. וסכסוך, סכסוך בין המשפחה הגרעינית של אותו בן אדם, כדי לנתק אותו מאנשים שיכולים להגיד לך, היי, הלכת למקום מסוכן, בוא תחזור. כמה סיפורים אנחנו מכירים על אנשים שניסו להציל אותם, המשפחות, אבל הם כבר התנתקו. הם פשוט התנתקו מהמשפחות. אז יש אנשים שהאג'נדה היא לנתק אותם. אז אם מציעים לכם דירה, אם השותפים שלכם הם אנשים מתוך הקהילה הזאת, כדי שתהיו מרוחקים מהמשפחה, המשפחה לא תבין אותך, אתה עכשיו מתקשר גדול, הם במימד שלוש, הם נמוכים מדי בתודעה, הם לא יבינו. וואו. זה ממש לנתק את, את כל השורש הגרעיני. אני לא מדברת על משפחות שכמובן מתעללות בילדים שלהם, אני מדברת על פשוט משהו סיסטמטי, שפשוט לנתק אנשים. הרבה פעמים זה יכול לעשות לאנשים צעירים מאוד, שככה הם עוד לא גיבשו את עצמם, ומחפשים, ככה הם מחפשים את המשפחה, הם מחפשים את, את החיבוק הזה. ואני יכולה להגיד שגם בתוך המקום, ברגע שאתה מוצא את המשפחה, אז יסכסכו אחד בין השני, כדי שחלילה לא ייווצר כוח של האנשים על הבן אדם העליון. אז הוא תמיד ייצור סכסוכים פנימיים, שישאירו את האנשים מבולבלים ולא נינוחים.
שהוא הגורו בעצם.
הוא יודע הכל, ואתם חייבים להקשיב למה שאני אומר.
אז אנחנו עכשיו ככה נעשה איזושהי הפסקה קטנה, אנחנו נשמע שיר ככה שירגיע את הלב.
ממש צריך להרגיע את הלב עכשיו.
ואחרי שאנחנו נחזור מהשיר, אנחנו נשמע סיפורים, יש לנו כבר כאן המון תגובות. אני רוצה להתייחס ספציפית לאחת התגובות לגבי סמים.
כן,
אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה.
בטח.
אחר ואף לא קל כנפיים אותה שירו נע ביחד אל תבי וגיע חלף הפחד.
איזה שיר, איזה שיר מקסים בחרת. רוצה לספר לנו למה בחרת השיר הזה?
כן, קודם כל אני מקדישה את השיר הזה...
קחי קצת למיקרופון.
אני מקדישה את השיר הזה לבת שלי, אוריאן מאיה, שמטורפת על השיר הזה, היינו שרות אותו מלא מלא. זה השיר שפעם ראשונה שהרגשתי, ששמעתי אותו בלייב, בשידור חי, את להקת אורות, הרגשתי מה זה קהילה אמיתית, הרגשתי שאני נמצאת במקום שכולו ברטט ותדר של אהבה, ויכולתי להבדיל איך זה מרגיש להיות בקהילה שהרטט בה הוא של אהבה, וכולם שם באו עם לב פתוח במטרה באמת להתאחד, והרגשתי את התדר הנקי, לעומת המקומות האחרים שזכרתי אותם, שדיברנו עליהם, שהתדר לא היה שם הנקי, אז באמת השיר הזה ממש מסמל לי את זה.
איזה יפה זה, וואו. אז בואי ספרי לנו, אמרת שהייתה איזה מישהי, פשוט אני רואה בתגובות שמדברים גם על הסמים ועל דברים כאלה, פטריות, וזה נושא כן. מאוד מאוד רציני.
מאוד.
כי הבנתי שחלק מהגורים האלה משתמשים בסמים.
נכון.
ומה את נתקלת?
אז אני יכולה להגיד ש... יחסית לאחרונה, שמעתי סיפורים די מזעזעים על מה שנקרא פותחי תודעה, אוקיי? מה הכוונה פותחי תודעה? כל מיני סמים, חלקם צמחים וחלקם לא צמחים, שבעצם אתה כל כך נפתח שיש יכולת לראות בראייה אל-חושית ולקבל תקשורים פתאום, ואנשים הרי מאוד מאוד נמשכים לזה. אני חסום בעין השלישית, אני רוצה שתיפתח לי. אוקיי, בוא לסשן, ביער, לעשות את הסם הזה והזה, תיפתח לך העין השלישית. אז זה משהו ששמעתי. עכשיו, הדבר הזה צריך נורא נורא לשים לב. יש היום, גם בפסיכיאטריה, שימוש בפותחי תודעה, אבל בצורה מאוד, בפרוטוקול מאוד מקצועי, זאת אומרת, יש בזה שימוש לאנשים שעברו טראומות ופוסט-טראומות מאוד מאוד קשות.
את מדברת על גרס? או...
לא. אני מדברת ממש על גם פטריות, גם MDMA, תלוי. זה, אני מדברת איתך על נישה שהיא נישה פסיכיאטרית, בסדר? יש על זה גם המון המון סרטים. אבל צריך לשים לב שכמו כל דבר, יש פריצות. ואם אתה הולך למקום שהוא מלכתחילה לא בטוח ולא נקי, ועוד נותנים לך שמה סמים, ועוד משבשים לך את התודעה במסרים... שונים, זה ממש 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 מסוכן, והסיפורים ששמעתי לאחרונה הם שלוקחים אנשים ליער, אומרים להם תבואו לעשות טיפול, יהיה בטיפול הזה קבוצה גדולה של מטפלים מסביבכם, אתם תיקחו את הסם הזה שהוא פותח את התודעה, ואז פתאום אומרים להם יש עליך שד, ועכשיו צריך להרביץ לך פיזית, כדי להוציא ולשחרר את השד, ו... אנשים באים ומספרים לי שהם חטפו מכות בזמן שהם על סם פותח תודעה, זאת אומרת גם ככה הם פתוחים על אלף ביער עם קבוצה של אנשים שכולם מבחינתם זה כנראה בסדר להוציא את השד במכות, ומפוצצים בן אדם במכות. ולא פעם אחת ולא שני פעמים שמעתי את הדוגמה הזאת, זאת אומרת זה משהו
ולא
סיסטמטי שקורה.
ולא רק גברים,
שקורה.
גם נשים.
כן, אני דווקא שמעתי על נשים שעברו את זה.
וואו, מזעזע.
כן.
אבל מאיזה סיבה? למה שמישהו יחטוף מכות? מה היה התירוץ שם?
התירוץ היה שצריך לטלטל אותך וממש להלקות אותך כדי שהשד יצא ממך, כי השד לא רוצה לצאת. אז צריך לעשות משהו אגרסיבי כדי להוציא. אגב, יש שם השפלות וצעקות והמון דברים אגרסיביים ומשפילים. זה לא ריפוי. ריפוי לא אמור להיות.
לא, זה יוצר אחר כך פוסט-טראומות.
זה בדיוק ההפך מריפוי. בדיוק. אתה לא אמור לא לקבל מכות מאף אחד, אף אחד לא אמור להשפיל אותך. אז אם אומרים לכם, תבואו לטיפול שהוא כולל השפלות של... הרי איך זה נעשה? טוב, אז יש בך איזה חטא. אוקיי? חטאת, פשעת, עשית משהו. עכשיו, רובנו מרגישים שעשינו איזה משהו ברגע שעוד מכוונים לנו את החץ ואומרים לנו, עשית איזה אבון. אז אוקיי, אז רגע, רוצים לנקות ממני את האבון הזה? בן אדם שמבין עוד ב... בקבלה, אוקיי? אני לא מדברת איתך על גורו שמאני שאומרים עכשיו לך ליער ובאינדיאנית כזה ותעשה מנטרות, אוקיי? זה עוד נישה בפני עצמה, אבל אני שנייה מדברת, זה נכנס לנישה הקבלית, שפה בכלל עשו מישמש וירבבו את כל מיני דברים, ומביאים אנשים ליער, וגם נותנים להם סמים, וגם יש עוד משהו. אני יכולה לספר על הדבר השני? אומרים לאנשים שצריך להרוג חיות.
יפוי.
כפדיון נפש. ושוב פעם, לא מדברת על דוגמה אחת ולא שתיים, פנו אליי אנשים וסיפרו לי את זה הרבה. למשל, עכשיו צריך בשביל הריפוי של אותו בן אדם, ספציפית, אתה צריך 30 עיזים שישחטו, ואתה צריך לדקור אותם בלב.
זה מטורף. זה נשמע למישהו הגיוני?
זה נשמע, אני, באמת לוקח לי הרבה זמן לעכל את הדבר הזה.
זה מזעזע.
זה משהו שאני לא הצלחתי להאמין שאנשים בכלל ניגשים לזה וחושבים שזה בסדר. שמו על זה איזה שם צופן שנקרא פדיון נפש, ונתנו איזה פרצה באיזה נישה קבלית או בנישה בתורה של פדיון, ואשכרה נתנו קודם כל מקום לרצח של חיות. דבר שני, לאנשים במקום אגום לרצוח חיות. זאת אומרת,
מזעזע.
אתה נותן לי עוד להרוג חיה, זה עוד,
אתה מוסיף חטא על פשע.
ממש, ממש, ממש. וואו, אני לא מצליחה לצאת מהדוגמה הזאת, את מבינה כמה זה מזעזע.
ממש. אז בואי רגע נעשה סדר במושגים הקבליים.
אני מאוד אשמח.
נתחיל בפדיון נפש. מה זה פדיון נפש? בעצם הקבלה אומרת שאם יש איזשהו דין בשמיים, זה בכלל לא מגיע מאיתנו, יש איזשהו דין בשמיים, כמו שיש עכשיו דינים על עם ישראל, אין מה לעשות. זה בא מספירת גבורה. יש דין על בן אדם, הוא בעצם יכול לקחת את הדין הזה ולקנות אותו בכסף. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים את המילה מוות, שזה מם, וו, וו, טף, ומחליפים את הוו בעין. מחליפים בעצם את המוות למאות. אז אנחנו עושים את זה על ידי תפילה, יש תפילה מיוחדת שעושה את זה, ואנחנו יכולים לקנות את זה ממש בכסף. כמובן שהרעיון הוא שכל הכסף הזה אפילו לא הולך לבן אדם, הוא הולך לצדקה. ולכן יש את המשפט, צדקה תציל ממוות. ואנחנו ראינו הרבה מאוד פעמים, יש המון סיפורים במשנה, בגמרא, יש המון סיפורים שמראים, וגם כאן במציאות שלנו, שבעצם יום לפני בן אדם נתן צדקה, ומיד אחר כך בא, היה איזשהו איום, ואת יודעת איכשהו איום מוסר, ואז הוא נזכר שהוא נתן את הצדקה יום לפני זה.
Okay.
אז כל העניין פה זה כספי, זה mm-hmm. עכשיו, זה גם לא כסף, זה לא עניין של כסף בכלל, בגלל שהקבלה בכלל לא עוסקת, וזה חשוב להבין את זה, הקבלה לא עוסקת בעולם שלנו, הקבלה עוסקת בעולמות עליונים, זאת אומרת שבן אדם שעושה את הפדיון נפש צריך להיות מאוד מאוד נקי, צריך להיכנס למקווה לפני זה, ולדעת את כל הכוונות הקבליות, צריך לדעת לעלות לעולמות עליונים, צריך לדעת ספר יצירה, צריך לדעת איך עושים את זה, ואיזה תפילות עושים את זה, וזה רק תפילות.
אז הכסף הוא יותר הנתינה של האנרגיה, זה יותר רק הכוונה.
זה התמרה בעליונים של המילה מוות למאות. כי בעצם אנחנו יודעים שהשפה העברית, האותיות, הם אלה שיצרו את העולם. העולם נברא ב-32 נתיבות חוכמה, שהן 10 ספירות ו-22 אותיות האלף בית. אז יש ממש השפעה פיזית של האותיות על העולם שלנו, אבל זה לא פה, זה לא ברוחני. את יכולה לכתוב כמה אותיות שאת רוצה, זה לא ישפיע. כן. צריך לעלות לעולמות עליונים, זה עולמות של תודעה, ומהעולמות האלה יש בעצם השפעה. אז זה המושג הזה שנקרא פדיון נפש. הדבר השני זה שביהדות באמת נהוג לעשות כפרה. כפרה על עוונות, על חטאים. אנחנו בבית הכנסת אומרים פשענו, לא פשענו, אבל פשענו, חטאנו, אבינו. אבל שימי לב לשפה. כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים את זה בשם העם כולו.
כולם.
ואז אנחנו אומרים, כולנו כנראה שמישהו עשה מאיתנו איזשהו פשע, משהו שאנחנו כנראה לא מודעים עליו. אז אנחנו באים, ועל ידי תפילות אנחנו מבקשים לנקות את זה. תפילה לבורא.
תפילה קולקטיבית
ואז,
בעצם.
כן, ואז יש פה בעצם שני דברים שאנחנו עושים. אנחנו עושים כפרה ומחילה. זה נקרא מחילת עוונות. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו קודם כל פונים לבורא ומודים באשמה שלנו. בסדר? זה השלב הראשון, להודות ולתת וידוי. השלב השני זה בעצם לקחת על עצמי משהו שאני אעשה אחרת. בסדר? אני יכולה, אוקיי, עד היום אני פגעתי באנשים כי דיברתי לא יפה, מעכשיו אני אשתדל מאוד לדבר יפה. זה הכל, אני לוקחת בפני עצמי. אני עושה את ההשתדלות שלי. ואז אני פונה אל הבורא, ואני אומרת לו, בבקשה תעזור לי. אתה רואה שאני רצינית? אתה רואה שאני מודה בחטא שלי? זה אפילו לא חטא. חטא זה לא ממקום שחושבים שזה חטא, שזה דברים נוראיים. חטא זה ממש מלשון לחתוך, חתיכה, לחתוך קווים של אנרגיה צינורות של אנרגיה שבעצם נחתכים. ואז אנחנו כבר לא מחוברים לבורא, אנחנו לא מחוברים למעלה. אז בעצם אנחנו באים אליו ואנחנו אומרים לו, בבקשה תחבר אותי חזרה.
כן.
אני עשיתי משהו שמנתק אותי ממך, אני רוצה להתחבר לרוחניות חזרה, אני רוצה להיות בן אדם טוב. אז הנה, אני מבין מה הייתה הבעיה, ומתוך המקום של הבעיה, בוא תעזור לי לפתור את זה. זה התפילות שלנו, וזהו, זה הכל נעשה במישור הרוחני.
אגב, זה יש לי עוד דוגמה. את הזכרת לי עכשיו עוד דוגמה, של בעצם לקחת מגיה שחורה, ולחבר אותה כאילו היא קבלה, ולעשות בובות וודו. ובמקום הספציפי הזה שככה הרבה אנשים מספרים לי עליו, לוקחים בובות שמייצגות אנשים, ובעצם תוקעים בהם מסמרים, שוברים להם את הרגליים, שמים אותם מתחת לחול, זאת אומרת חול מעל הבובה, ומה שאומרים למטפלים שבעצם עושים את הפעולה הזאת, שאתם פותחים לאנשים ככה חסימות. אבל אני מבקשת לשאול ברמה ההגיונית, האם נשמע לנו הגיוני שבובה אם היא מייצגת בן אדם, האם המסמרים ושריפה של איברים ושבירת רגליים של בובה וקבירה באדמה יכולים לייצג פתיחה של מרכזים אנרגטיים? אני בטוחה שיש פה תחכום מאוד מאוד גדול ומניפולטיבי של האנשים שמגישים את הדבר הזה לאנשים.
לגמרי, הם משתמשים בחוסר ידיעה. כמו שדיברנו קודם, הראיתי לך קודם, לפני השידור, הראיתי לך את ספר שער הייחודים של האריזל. והראיתי לך את סוד המלכות.
כן.
אז כן כתוב סוד המלכות, אבל הראיתי לך איך כל הדבר הזה של הקאה בכלל לא מדבר במישורים שלנו. יש את סוד ההקאה. סוד ההקאה זה בעצם הזיווג דהקאה, שאנחנו מעלים אורות, הם נפגשים עם אורות שיורדים מלמעלה, וזה יוצר סוג של הקאה, ואז אפשר להוריד אורות יותר רוחניים, יותר טובים, למטה, אבל זה לא נעשה פה בכלל.
כן.
שום דבר לא נעשה פה. אז כאילו לקחת את זה ולהוות את זה ולהגיד שזה מלכות, או נניח בעלי חיים. למה היה קורבנות? העבודה של הקורבנות בזמן ימי המקדש, שדרך אגב היא נפסקה שם, כן. הייתה בעצם זה שאני מבין שעולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. אני מבין שהחיות שאני רואה הן חיות שהן מייצגות את הנפש שלי. וככה, בן אדם אחד, בן אדם אחד, הכהן הגדול, שייצג את כל עם ישראל, מעביר את כל החטאים של עם ישראל לשעיר לעזאזל, לאיזה כבשה מסכנה, וזורק אותה מעבר לצוק. והכבשה הזאת בעצם באה לפה כדי לעשות את זה, אבל זה אחד, זה כבשה אחת. אנחנו לא עושים איזה שוק, אנחנו לא עושים איזה 30
כבשים. כן.
זה מזעזע, וגם לא כל אחד יכול לעשות את זה בכלל. בסדר? זה כהן גדול שעשה את זה, אנחנו לא יודעים איך לעשות את הדברים האלה היום. הדבר היחיד שאולי מזכיר את זה, זה המנהג של הכפרות.
כן.
ביום כיפור שלוקחים תרנגולת, ואומרים הרי זו כפרתי, ומשחררים אחר כך את התרנגולת, אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה. זאת אומרת, התדר היום עלה, אנחנו לא מתעסקים עם מרק חיות, ולא שום דבר כזה, הכל זה תפילות, הכל זה נקי, הכל זה חיבור לעולמות של מעלה.
כן, אז יש אנשים שלוקחים את הדברים האלה בצורה קיצונית. אני מאמינה שאלה אנשים שהפולחנים האלה פשוט עושים להם טוב בפנים, כאשר מה שטוב עבורם הוא משהו שהוא מעוות. ומה לעשות, רחל? יש אנשים שיש להם פגיעות מאוד מאוד רציניות בנפש או מנטליות, שהם מאוד מאוד מעוותים בתודעה שלהם, והם רוצים שעוד אנשים יתעבטו ביחד איתם.
זה
כל כך, כל כך, כל כך מסוכן כשזה מגיע למקומות שיש להם גבול עם הקדושה, עם
האור. שזה מעוות לגמרי.
כן.
אז תגידי לנו ככה, ממש בשתי דקות ככה, כי יש לנו ממש שתי דקות, שתי מילים. איך אפשר להבדיל בין התארגנות תמימה של אנשים שמדליקים קטורת ובאמת רוצים להיות ביחד ושרים, על פני תקסים כאלה שמושכים אותך ליער ועושים כל מיני מניפולציות והאשמה עצמית?
אז אני יכולה ממש לתת לך דוגמה אישית עליי, כי גם אני הרבה פעמים עושה סדנאות, ויש במרכז קריסטלים ונרות, ואנשים יושבים מסביב, ואנחנו לובשים לבן, ויש אנשים שיסתכלו על זה ויגידו, מה זה המחשפים והמחשפות האלו? מה הם עושים שם? אני מודעת לזה שלפעמים זה יכול להיראות אותו דבר. אבל כשאני עושה דבר כזה, אנחנו מבקשים שלום עולמי, ואנחנו מתחברים ללב שלנו, ואנחנו רואים איך אנחנו עטופים ומוגנים ושמורים, והמון דברים שבאמת באמת קשורים לריפוי ולצאת עם הרגשה טובה, לצאת עם הרגשה ש, וואו, הרחבתי עכשיו ככה את, את העילה שלי, נפתח לי הלב, יצאתי עם חיוך. לעומת זאת, אם עושים טקס דומה ואומרים מנטרות כמו אני בושה, אני מוות, אני... כל מיני מילים כאלו כמו אנחנו פגומים, אנחנו חוטאים, אז אנחנו בעצם מכניסים את עצמנו פה לאיזשהו ממש מקום של הלקאה עצמית, גם בדיבור, גם במנטרה עצמה, גם בכוונה עצמה של כל הישיבה הזאתי, שיכלה להיות מאוד מאוד גבוהה רוחנית, במידה והיינו מדברים גם מילים חיוביות, אבל אם המילים שליליות גם כן, אז יש פה משהו שהוא לא תקין.
לא תקין. והעניין כן. הוא שכל אחד מאיתנו, כל יהודי ויהודייה, וכל אחד מאיתנו, יש לו ניצוץ אלוקי, ואי אפשר ללכלך אותו בצורה כזאת. עכשיו תחשבו מה הניצוץ האלוקי בא לעשות פה, האם הוא בא להרגיש חטא על פשע? בסופו של דבר, המטרה שלנו היא הגילוי הפנימי שלנו, לא להלקות ולהוריד אותנו, אלא להפך, לעשות את העניין של הגילוי, אוקיי, זה מצוין להרגיש שאני לא במקום שלי, אז איפה כן המקום שלי?
נכון.
פשוט להתמיר את זה למשהו חיובי. ועוד משהו שזה נורא חשוב של עניין של לקחת אחריות אישית. זאת אומרת, כל אחד ואחד, בסופו של דבר, אנחנו לא נוכל להציל את כולם. כן. וכל אחד ואחד צריך לקחת את הסימנים האלה, צריך לשאול את עצמו, האם אני במקום שלי? האם אני פה בגלל שהם מפחידים אותי? לקחת את האחריות הזאת, אחד, לבדוק. והדבר השני, זה בעצם לספר. לא להישאר עם זה לבד.
נכון.
לא, כי ברגע שהתחלתי לספר לאנשים שאני הולכת להביא אותך לשידור, ועל מה אנחנו הולכים לדבר, פתאום צצו.
פתאום
מלא
נפתחו.
מלא סיפורים, מלא.
שעד עכשיו אנשים שמרו בסוד.
כי אנשים בבושה, אנשים מתביישים. אבל יש לנו פה איזושהי אחריות קולקטיבית. למנוע מהאנשים הבאים ליפול למלכודות האלה. וכל עוד לא עוצרים את הגורואים האלה, אז יש לנו אחריות להעביר מאחד לשני את הסימנים לפחות, לשתף, לבוא ולשתף, כי אתה באת ונחשפת ושיתפת, אז מנעת מהקורבן הבא ליפול עכשיו.
נכון, וגם אם הזמינו אותך לטיפול ביער, וזה נשמע בין משהו שיכול להיות מעניין למשהו שיכול להיות מפחיד, לשאול אנשים מסביב מי עבר את הדבר הזה, עם אותו מנטור, עם אותה קבוצה, עם אותו... מה שזה לא יהיה, לבדוק, לא ללכת לעשות משהו שאחר כך אנחנו בדיעבד רק מבינים שגם פגענו בעצמנו וגם אנשים אחרים לפני כן נפגעו. אז קודם כל, ממש לעשות בדק, כמו שעושים חקר לפני שקונים משהו גדול.
נכון.
איך, כמה אנחנו בודקים לפני שאנחנו קונים רכב או משהו כזה? אותו דבר, זה החיים שלנו, זה הנפש שלנו. צריך לבדוק על כל מקום כזה. ודבר שני, כן, למצוא קבוצה של אנשים שאנחנו יכולים אפילו באנונימיות בהתחלה, לספר להם את זה, ולשמוע חוות דעת וזווית אחרת, שמישהו יגיד לי, תקשיב, מה שחווית פה, זה לא נשמע טוב. ואז אני פתאום יכול להתאושש רגע מהחוויה של הערפול. כי יש פה גם עניין של ערפול שעושים לך. נכון? גז לייטינג, זה שאומרים לך, לא, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אתה לא יודע, מבלבל, אתה כבר נמצא במקום מבלבל.
מבלבלים לך את התודעה.
לצאת מהקבוצה של אותה אנשים שאתה נמצא, ולשאול אנשים שהם לא מהקבוצה הזאת, מה הם חושבים. ולהיות פתוחים רגע להקשיב, כי תנו לך זווית ראייה שיכול מאוד תצליח להציל אותך, ממש מהמקום הזה. אז גם זה מאוד מאוד חשוב, וגם הצלחתם לצאת ממקום כזה, אל תשאירו את זה לעצמכם. תשתפו אנשים, הנה מה שאנחנו עושות עכשיו, אנחנו לא חייבות לעשות את זה, אוקיי? אני לא בקאט, את לא בקאט. כל טוב, אני יכולה להפנות את הגב ולהמשיך הלאה. אני מרגישה מחויבות אישית לאחים ולאחיות שלי, שלכולנו יהיה טוב. תשמעי, זה גם עניין קולקטיבי, אם אנחנו נצליח
ממש.
למגר את התופעה הזאת, אז אנחנו באמת נוכל לחיות בעולם טוב יותר.
אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שפשוט הבורא מנקה את כל החושך מתוכנו. ואז הדברים האלה צפים.
ממש.
אז הם לא סתם צפים, הם צפים כדי להוציא אותם, להוקיע אותם. והאנשים האלה בסופו של דבר, אני מקווה שישבו בכלא, כי זה פשוט...
גם אני.
וואו. אז ככה, ממש, שאלה אחרונה לסיום, אם היית יכולה להעביר מסר אחד בלבד לכל המאזינים שלנו, ויש פה המון תגובות ועניין,
כן.
אנחנו נענה אחרי השידור.
כן, אנחנו נענה לכם, בטח.
מה הדבר שהכי חשוב, מה הכי חשוב לך שיקחו מהשיחה שלנו היום?
אז ממש הייתי רוצה שכל אחד ואחת מאיתנו, נוכל שנייה אחת להתחבר לעצמנו ולהבין שכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ אלוהי, שאנחנו לא איזה גרגר חול שהדעה שלנו לא חשובה, ואם נגיד משהו, את מי זה מעניין, אין לי יכולת השפעה בעולם. לא, זה לא נכון. לכולנו יש יכולת השפעה בעולם, וגם הגענו לפה. גם לגלגול הספציפי הזה, גם ממש ממש לחוויות הספציפיות האלה, כדי לעשות שינוי, כדי להיות בשליחות שלנו.
אז לגמרי.
כל אחד ואחת מאיתנו ניצוץ אלוהי, תזכרו את זה. אנחנו לא, הבן שלי עושה לי לבבות מבחוץ, כי הוא מבין את המסר יפה מאוד, כי אנחנו לא, אולי יש לי נשמה בגוף, אנחנו ישות רב מימדית, קודם כל אלוהית, בגוף פיזי.
לגמרי. אז תודה רבה שהייתי איתי כאן, מישל. תודה שהזנתם למחשבת הבריאה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ולהתראות בינתיים.
להתראות. רדיו סול סיוע, הרדיו של ישראל.